שלום לכם, אהובי די מורה ורבותיי. השיעור הזה נמסר לזכות אבי מורי ואימי מורתי על פי תורתו של הגאון רב משה פירא זצ"ל. כתוב בראשית רבה בפרשה י"ב עוד ב' על הפסוק אלו תולדות שמיים בארץ בהיברם. רבי פנחס בשם רבי לוי אמר בהיברם בהיברם, כלומר בורא עולם ברא את העולם באות ה'. המובן מהדברים שבורא עולם כביכול ביטא את האות ה', ובזה נברא העולם. ואף שכמובן היו 10 מאמרות, והכל פרט במעשה בראשית נאמר ויאמר אלוקים, אבל שורש הבריאה היה באות ה', כפי שכתוב בפיוט ההקדמות, ובת הכלילה דלת בה משושתה, באות קלה שאין בה ממש, היוצאת בנשימה באלמה, ואין צורך להתאמץ כדי לבטא. אותה ביטא בורא העולם, ובה נברא העולם. והנה מובן כי המכוון בזה אינו ללמדנו שהיה צורך לבטא את האות ה' כדי שממנו יהיה העולם, אלא נראה שבאות ה' מונח תמצית העניין של בריאת העולם. באות ה' יש משהו שאומר שהיא מגלה מציאות שלמה. בעשרת המאמרות של מעשה בראשית מתגלה מלוא כל העולם כולו, האופן איך המציאות נראית, או כפי שנאמר בהם ביומר אלוקים וגומר, בכל אחד מהימים לפי מה שנברא בו. אבל נקודת הבריאה, נקודת יציאת עצם הבריאה לגילוי, נאמרה ונתגלתה באות ה'. האות ה' ביטה והוציאה לגילוי מציאות של עולם, איך העולם הזה נראה, ובה יש ביטוי לעיקר של מציאות העולם. זוהי המשמעות היחידה שאני יכולים להבין מהו בה' בראם. והנה הבריאה נבראה גם בהיגוי של אות ה', וגם בצורת האות בכתיבתה, וגם בערך המספרי שלה. כל זה כלול באות. מכוח דברים אלו נבוא להבין עניין יסודי. כל מציאות באשר היא, יש בה בעצם 5 דברים. כך היא ההתפרסות של כל דבר ודבר מכל הנמצאים. הדבר הראשון הוא עצם מציאות הדבר. ובנוסף לכך, הרי כל מציאות פועלת ועושה משהו. כך הוא בכל הנמצאים כולם. כל דבר ודבר פועל את מה שהוא צריך לעשות כדי שיוכל להגיע לתכליתו, ואותם הפעולות שהמציאות חייבת לעשות כלולים בעצם מציאותה. כאשר אנחנו עוסקים בפעולות שכל דבר חייב לעשות עלינו, לדעת גם את כל אותם הדברים שהוא צריך להימנע מהם, להתרחק ולברוח מהם, כי מאחר שישנם דברים המסותרים את עצם מציאותו וישנם דברים מוצאים את מציאותו לפועל, רק כדי להגיע לתכליתו עליו לפעול את מה שיגיע לתכלית ולהתרחק מהדברים המתנגדים, מהדברים שהם להפך. וכך בחינה אחת היא מה תכליתו שאליה הוא צריך ללכת כדי לקיימה, ומה סותר את תכליתו וממנו צריך להתרחק. והבחינה השנייה היא במה כוחו גדול והיכן הוא מקום התורפה, מהם הדברים שבכוחה של אותה מציאות לפעול, ומהם הדברים שאותה מציאות צריכה לדחות. כל מציאות של דבר כוללת בתוכה בתחילה את המציאות עצמה, ולאחר מכן אלו הם 4 הדברים שצריך לבדוק בכל מציאות שנתבונן בה. עלינו לראות את התכלית שלשמה נוצר הדבר, ומעלה כלולה הליכה שהדבר הולך על התכלית והבריחה מהדבר שמונע אותה, וכן גילוי כוחה של אותה מציאות, מהו הצד שבו כוחה חזק וגדול, ומידך מהו הצד שהוא מקום התורפה ובו כוחו חלש ורפה. ושם צריך להיזהר. כאשר נתבונן בכתיבתה של האות ה', הרי שבפנים נמצאת נקודה אחת שהיא י'. זאת נקודת המציאות של הדבר, וישנם עוד 2 קווים. קו אחד הולך מימין לשמאל, וקו אחד הולך פנים ואחור. היינו קדימה ואחורה. נמצא שעצם מציאות הדבר נמצאת בפנים, ומה שמקיף אותה אלו 2 הקווים האלו. המכוון בזה, או כפי שנדבר, לכל דבר ודבר יש בעצם מציאותו את הפנים ואת האחור. עצם המציאות הדבר מחייבת שלדבר יש פנים, שזהו המהלך לקראת התכלית של אותו דבר, ואליו צריך לפנות. ואת האחור שמנו צריך מתרחק ולהשאירו מאחור. מהלאחור שלו הוא צריך ללכת כדי להתקדם לפנים. בנוסף לכך, לכל נמצא יש את נקודת הכוח של מציאותו. הכוח לפעול נמצא בצד ימין, והדבר צריך לדחות נמצא בצדו השמאלי. צד הימין הוא הכוח, או הצד של הכוח, וצד השמאל הוא צד התורפה, הצד החלש. ולכל דבר ישנם חלקי חולשה שבהם הוא צריך להישמר, וחלקים שבהם הוא חזק. הקו של ימין ושמאל אומר לנו באיזה חלק כוחו גדול ובאיזה חלק נמצא מקום התורפה שלו. איזה הוא צידו הימני ששם נמצא עיקר הכוח, ואיזה צידו השמאלי ששם הוא רופף וחלש. כך נראה את האות ה'. עצם המציאות היא נקודת האמצע, היא נמצאת בפנים, ושני הקווים מגלים ואומרים, יש לך כיוון שהוא פנים ואחור, ויש לך כיוון שהוא ימין ושמאל. היינו, ההתפשטות של אותה מציאות היא ימינה ושמאלה, ימינה לקראת הדבר שבו הוא חזק, ושמאלה על הדבר ששם הוא חלש, וכן קדימה, היינו הדבר שמתאים לתכליתו, ואחורה, היינו הדבר שהוא כנגד תכליתו, ומשם צריך להתרחק. כיוון שזאת המציאות שבה בורא עולם, וזה כולל את הכל, כל מציאות באשר היא, לכן הגילוי של האות ה' מגלה את נקודת העיקר של הבריאה, שהיא מציאות המתפשטת לארבעת הצדדים האלה. התפשטות פנים ואחור, היינו ממה אתה מתרחק ולאן אתה הולך, והתפשטות ימין ושמאל שעניינה הכיוון שבו אותה מציאות חזקה, והכיוון הנגדי ששם אותה מציאות הולכת ונחלשת. והנה, ידוע כי הבריאה כולה שבורא עולם ברא היא בעצם בניין, אבן המצורפת לאבן ונדבך על גבי נדבך, צירופים של חלקים המצטרפים להיות יחד. זהו הבניין של העולם. בלשון הקודש שורש חרב וחיבור, חבר, אלו שני שורשים קרובים מאוד זה לזה, הם דבר והיפוכו. החורבן הוא ההפך והסתירה מהחיבור. החיבור לוקח פרטים ומחברם יחד, וכך הם נעשים להיות ביחד דבר מחובר. כל עצמו של הבניין זה חיבור של חלקים, ואילו החורבן הוא כשלוקחים את החלקים שנעשו בניין וחוזרים ומפרידים אותם לחלקיהם, ובכך מחריבים את החיבור ומחזירים את הבניין להיות אבנים. דבר חרב נמקרא כאשר לוקחים את הכלל שהתחבר ומחזירים אותו לפרטים. החבר והחרב עומדים זה לעומת זה, חורבן מבטל את החיבור וחרב שובר את החבר, מה שמתחבר נחרב, וכן להפך כאשר מה שחרב מתחבר, אז החיבור הוא בניין. עכשיו נבין את עניין המשנה ששנינו בסוף תענית. חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז וחמישה בתשעה באב. אלו הם הימים שבהם קייסר נחרב, ימי החורבן. פירוש הדבר הוא שכנגד אותה ה' שהיא הבריאה נאמרה ה' שהיא חורבן. ה' זו לשון חורבן בנביא, כלשון נביא יחזקאל, קנים ו... בפרק ב' פסוק י', קינים והגה והי. אלו קולות שמאשים קשורים חורבן. מעתה, כך שם מסופר, ואתה בן אדם שמעת שנדבר אליך, אל תימרי כבית המרי, צייפיך ויכול אשר נותן אליך, והרי והנה יד שלוחה אליי, והנה בו כתוב מגילת ספר, ואפרוס אותה לפני וכתובה פנים באחור, וכתוב אליה קינים והגי והיא, שמדובר פה על החורבן. מעתה ה' לשון חורבן ולשון בניין, צירוף כנגד חורבן. בורא עולם נתן לנו את תורתו, מתן תורה זהו הבסיס שעליו אנו עומדים. זו עצם מציאותנו, התורה שנתנה בחמישה ספרים, היא המבנה הבסיסי של כל הקיום כולו, של כל העולם כולו. אחר שבורא עולם מסתכל באורייתא ברא עלמא, כדברי הגמרא, עם ישראל מקבלים את התורה מוטב עם למה אני מחזיר את העולם כולו לטוב ובור. אכן, אותו מתן תורה נחרב ב-17 בתמוז, בו נחרב כל מה שנבנה, כל מה שניתן במתן תורה. והנה, כמו שכל הבריאה כולה נברא בה', כך בתורה שנדל לנו יש את כל הביטויים האלה. גם בתורה יש את הקו של הפנים והחור, ואת הקו של ימין ושמאל. ונבוא להבין זאת באותם חמשת הדברים שהם הצד שכנגד, ומתוך מה שנחרב נעמוד על מה שצריך היה להיות. הדבר הראשון שקרה ב-17 בתמוז הוא שנשתברו הלוחות. זהו דבר שביטל את עצם מתן תורה. כאן נחרב מה שצריך היה להיות יסוד הבניין. אותם לוחות צריכים היו להיות הגמר והסוף של מתן תורה, וזה נחרב ונשבר. כתוב ילקוט שמוני בפרשת במדבר, אמר רבי לוי, בחודש וחודש בקיץ ביקש הקדוש ברוך הוא להיתן לישראל מועד. בניסן נתן להם פסח, ביער נתן להם פסח קטן, בסיבה נתן עצרת, בתמוץ היה בדעתו להיתן להם מועד גדול, ועשו עגל ובטל תמוז אב ואלול, ובת ישרי הוא פרה להם את ראש שנה ויום הכיפורים והחג. הבריאה נבראה כדי שאנחנו נזרע ונעבוד ונעשה פירות, והפירות האלה הם יהיו שכרנו. לשם כך נברא העולם. בורא העולם שם את האדם בגן עדן לעובדה ולשמרה, לעבוד את הגן ולאכול את הפירות. לכן נברא העולם, לכך נברא העולם, כדי שנעבוד ונקבל שכר. והנה חודשי החורף הם חודשים שבהם זורים, משקים ומטפלים. אלה הם חודשי העבודה וההשקעה. וחודשי הקיץ הם זמן עשיית הפירות. בניסן קציר שעורים, בסיוון קציר חיטים, וכן הביקורים של פירות העולם, כל הפירות שמהם ניזונים בני אדם צומחים בימות הקיץ. אלה הם הימים שבהם אנו זוכים לקטוף את הפירות של העבודה. ימי הנעורים נקרים בלשון חזר ימי חורפי. אלה הם ימי היגיעה, ימי העבודה, ימי הזריעה. הדברים לא נתגלו עדיין. אלה הם נזרעו ועתידים לתת פירות. אלו הם ימי החורף, הימים בהם הפירות נגמרים. כאשר הדברים יוצאים לגילוי ועושים פירות הם בחודשי הקיץ. בורא העולם ביקש לתת לנו חג בכל חודש מחודשי הקיץ. והחגים האלו הם כולם חגים של קציר שעורים. חיטים, ביקורים, מסיף, ובתמוז ביקש לתת לנו חג גדול ונעשה בו עגל. החטא ביטל את אותו חג שצריך היה להיות בתמוז. אכן, מהו אותו חג גדול? מהמשך דברי חז"ל שאת אותם החגים שלא נתן הבורא בקיץ ופרה בתשרי, למדנו שמדובר בחגים של תשרי. נמצא שבשבע עשר בתמוז צריך היה להיות ראש שנה. ובאמת הדברים ברורים, וזה חייב היה להיות כך. דיני ראש שנה הוא יום בריאת האדם. זה היום תחילת מעשיך הזיכרון ליום ראשון. בבריאת אדם ראשון נאמר, וייצר השם אלוקים את אדם אפר מן האדמה. ודרשו חז"ל, מדכתיב וייצר בשני יהודים, שישנם שתי יצירות. יצירה בעולם הזה ויצירה לעולם הבא. והנה שתי יצירות אלו נוצרו יחד. שמו את האדם מלכתחילה בגן עדן כדי שיעבוד שם ויישאר שם. שם יהיה מקום העבודה ושם יהיה מקום השכר, וכך תתקיימנה שתי הצעירות גם יחד, לעובדה ולשמרה ולאכול את פירותיה, שזהו גם מתן שכר. אכן קרה מה שקרה ואדם חטא. החטא ביטל את היצירה לעולם הבא, והחטא הביא את הגירוש מגן עדן. ואז השארנו בעולם הזה. אותה יצירה לעולם הבא כבר איננה. את אותה יצירה לעולם הבא נתן לנו הקדוש ברוך הוא, כשהוא נתן לנו תורת אמת ונתן בנו חיים, חיי עולם. אז חזרה הבאה לעולם, אותה יצירה לעולם הבא, והיא הייתה צריכה להיגמר בשבע עשר בתמוז, אל מלא חטא העגל. זה היה היום שבו האדם נגמר להיברא. בורא העולם היה גומר את בריאת האדם בזה שהאדם קיבל את היהודה השנייה של וייצר, וכך הוא נוצר לעולם הבא. זה היה צריך להיות בשבע עשר בתמוז, וכמובן זה נדחה. גם באב ביקש הקדוש ברוך הוא לתת לנו חג גדול. המרגלים היו צריכים לחזור בליל תשעה באב ולומר לכלל ישראל עד כמה הארץ טובה. כפי שאמרו יהושע וכלב, טובה הארץ מאוד מאוד, ואז כאשר כלל ישראל היה הולך בשמחה לארץ, הייתה מתגלה בעולם קדושת יום הכיפורים. כלומר קדושת יובל. עניינו של יובל, ושבתם איש על אחוזתו ואיש על משפחתו תשובו. כל דבר חוזר לנקודת העיקר של עצמו. הדברים כולם חוזרים על עצמם באמת. זה מה שקורה ביובל, וזה מה שקורה בזעיר אנפין ביום הכיפורים. כשהיה יובל נוהג בכלל ישראל, משמעותו היא שנה שלמה יום הכיפורים. קדושת יום הכיפורים וקדושת יובל מקבילים זה לזה לגמרי. זו אותה קדושה. כולם חוזרים לנקודת עצמם האמיתית. ולכן כל הבנות מתכפרים ביום הכיפורים. כי זאת לא נקודת האני האמיתי שלנו. ומילא כשמגיע יום הכיפורים, כל אחד חוזר אל האני האמיתי שלו. כל מה שלא חלק מהאני האמיתי, נושר ונופל ממנו. זה היובל בעצמו. לכן קדושת יובל חלה ביום הכיפורים. כשנאמר בפסוק ביום הכיפורים, תעביר שופר בכל ארציכם. ואותה קדושת יובל לנקודת העצם החזרה אל היות אני עצמי. כלל ישראל הולך את המרגלים היה מגיע לנקודת עצמו האמיתית באותו ליל תשעה באב. ובמקום לפקוט הם היו יוצאים במחור ורצים להגיע לארץ ישראל, להגיע לאיש על אחוזתו ואיש על משפחתו תשובו. ואז תשעה באב היה יובל. כשם שעבורנו היום, מאחר ששני ימים טובים אלו נדחו, לתשרי, ראש שנה ויום הכיפורים הם שני צדדים של התחלה בסוף לעניין אחד. ימים אלו הם ימים של כפרה וסליחה וביטול כל הפורעניות. ככה הם ימים שביניהם, כך גם במה שנשאר לנו בפנים של חורבן, בין 17 בתמוז שהוא הצד שכנגד ראש שנה, ובין 9 באב שהוא כנגד יום הכיפורים. נותרו לנו הימים שבין זה לזה, ימי בין המצרים, שבין לנו לחודים בין שני הימים, גדר מזה וגדר מזה. בורא העולם ברא את העולם ונתן לנו את התורה גם בדיבור וגם בידיים. התורה ניתנה לנו גם בדברות וגם בלוחות, היינו גם בדיבור וגם בידיים. לבריאת העולם נאמר, אף ידי עשתה ארץ וימיני טפחה שמיים, קורא אני עליהם יעמדו יחדיו, ישעיהו מ"ח י"ג. יד וימין אלו שתי ידיים, וכן בדבר השם שמיים נעשו וריר פיו כל צבאם. גם בדיבור וגם בידיים, אכן אותן ידיים שברו את הבריאה, אותן ידיים החריבו אותה. אותן ידיים שבנו את בית המקדש, מש מקדש השם כוננו ידיך, ידיך הם שתי ידיים, הם שהחריבו אותו. בכל יד יש חמש אצבעות. יד אחת היא היד של 17 בתמוז, והיא עשתה גדר מזה, והיד השנייה, שהיד של תשעה באב, עשתה אף היא גדר מזה. אלו שתי הידיים, יד ועוד יד. אבל בעוד שבבית המקדש הידיים כוננו ידיך, כאן קרה ההפך הגמור. אותם ידיים שבנו הן עצמן החריבו. תן עצמנים דוברים לפי ערכנו, מה מתחייב במתן תורה, ומה קרה ב-17 בתמוז. ונראה איך שכל מה שמתחייב במתן תורה התבטל ב-17 בתמוז. התורה הייתה צריכה להיכתב בלוחות ולמסר לכלל ישראל. נשתברו הלוחות, זהו חורבן עצם מתן תורה. הלוחות נושאות בתוכן את מתן תורה, וכשנשתברו הלוחות, הרי שכאילו מתן תורה נשבר והתבטל. והנה, מתן תורה מחייב לימוד תורה בלי הרף ובלי הפסק, תמיד. אדם חייב, כפי שכותב הרמב״ם בכל תלמוד תורה, לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ולילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה, וזה חייב להיות קבוע. אין במציאות לילה שלא לומדים, והגית בו יומם ולילה, כשאין ברירה, נפטרים לפחות בקריאת שמע שחרית וערבית. האדם צריך להיות נמוך מאוד כדי להסתפק בקריאת שמע בלבד. אדם חייב לקבוע לו זמן לתלמודו ביום ולילה, פירוש הדבר הוא תמיד. הגמרא במנחות מדמה את דין תלמוד תורה לדין לחם הפנים על איבד רבי יוסי, שדעת רבי יוסי שאפילו אם סילק את המערכה הישנה של לחם הפנים בשחרית ואת המערכה החדשה סידר בערבית, יצא ונתקם לחם הפנים לפני תמיד. כך מתקם אף לא ימוש ספר הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. כשלומד פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, או אף בקריאת שמע שחרית וערבית, זהו קיום של תמיד. היינו תמיד זה ביום ובלילה, שני הזמנים. אילו אפשר היה לפרש את זה בלי הפסק כלל, היינו לומדים כך, אבל אחר שלוש שייך שיהיה בלי שום הפסק, כי אדם בעצם טבע בריאתו נברא בצורה שהוא חייב להפסיק. לכן הפירוש של תמיד צריך להיות בכל זמן. בכל זמן הכוונה לשני סדרי הזמן האלו, יום ולילה. וכך, בכל זמן של שני סדרי הזמן האלה צריך ללמוד, וזה נקרא תמיד. המקביל הזה עולת תמיד העשויה בהר סיני, כמו שכתוב בחגיגה, של דעת בית הלל, וכמה תנים העולה שהקריבו ישראל במדבר בהר סיני עולה תמיד הייתה. שם היא התחילה ושוב לא פסקה, תמיד. היא פסקה רק בזמן החורבן. ב-17 בתמוז בטלה תמיד, אבל מאז הר סיני, דרך המשכן במדבר, בדרך 14 שנים של גלגל, 369 שנים של שילה, ו-57 של נוב וגבעון, ואחר כך בית המקדש. כל שנים עליו היא הלכה עמנו תמיד, תמיד, עד שבטלה תמיד. וכשבטלה תמיד, אז זה נפסק. זוהי לשון המשנה. בטל התמיד והיינו פסק. לא הקריב יותר את קורבן התמיד. ולכל צריך להבין מהי לשון בטל התמיד. למצל לשון כזו לומר בטל בית המקדש, אכן הביור בזה שזה התבטל ולא חזר אף פעם. אכן מעניין הבית השני חזרו להקריב בכל יום, אבל מה שחזר זה כבר לא היה תמיד. תמיד זה בלי הפסק, התמיד בטל. מה שנחרב פה זהו קו הפנים של התורה. כי האופן שמתחייב הוא להמשיך הלאה בלי הפסק. ללמוד תורה תמיד, להקריב תמיד בלי הפסק. זה צריך להיות תמיד. זה מה שמתחייב מהתורה, וזה מה שנתבטל ב-17 בתמוז. הקו הזה של ההמשך הלאה והלאה בלי הפסק. התורה היא דבר שהוא לנצח נצחים. חיי עולם נתב את החיינו, וכאן בטל התמיד. והנה המשך תמיד, זהו האופן של קיום התורה. אך יש דבר שממנו התורה צריכה להתרחק. מהו הדבר שמבטל את התורה בעצם ממנו התורה צריכה לברוח? זוהי העבודה זרה שלה התורה מסירה יותר מכל דבר אחר. ואלו הן שתי הדברות הראשונות אנכי ולא יהיה לך שהן כלל כל התורה כולה. כבר אמר חזר שבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא אנוכי, נתקו דברי תורה בליבם של ישראל. ובשעה שאמר לא יהיה לך, נעקר יצר רע מליבם. כל חלותה של תורה על כלל ישראל היא בשתי הדברות האלה. אלו הן הן אלו שנחקקו בעומק הלב של כלל ישראל כאשר נתקו דברי תורה בליבם. וזה מה שמחבר אותנו לדברי תורה. ומה עם דברות האלו? אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה אלוהים אחרים על פניי. זהו היצר שממנו כל התורה כולה מתרחקת. אין דבר שהתורה מרבה להסיר עליו יותר מעבודה זרה. ב-17 בתמוז הוא עמד צלם בהיכל. בהיכל שמשם התורה מתגלה, בו העמידו צלם. העמידו עוד משהו בהיכל העומד כנגד, אשר בא לעקור מהשורש את אנוכי ולא יהיה לך. אלו הם שני הדברים שבטלו את הקו הזה של פנים ואחור. הפנים הם לתמיד, היינו בלי הפסק, כמו החיים עצמם שהם בלי הפסק. החיים הם בעצם עניינם תמיד. אם זה לא תמיד, זה לא חיים, והתורה עניינה תמיד. 17 בתמוז בטל התמיד, הוא עמד צלם בהיכל. ושרף הפוסטמוס את התורה. הנה התורה היא אש, כלשון הנביא ירמיהו, הלא כל דברי כאש נאום השם, וכפתי שיפוצץ סלע. זה דבר בלתי אפשרי שהיא תשרף. אש אינה שורפת אש. ולהפך, אש על התורה מחלה את כל האישים האחרים, אין אפשרות שאש תשרוף ספר תורה. ורק מבני שביום הזה נשתברו הלוחות, והתורה היא כבר לא אש, ודאי התורה היא תמיד אש, אבל זה כבר לא מתחבר אלינו, אותה אש כבר לא נמצאת אצלנו ואינה מתקלה בעולם הזה. לכן יכול אותו רשע דווקא ביום זה שבו נשתברו הלוחות ומתן תורה נשתבר לשרוף את התורה. ומאז אלו מעשים שבכל יום שהתורה נשרפת. כל שריפה של תורה היא פצע בלב, וכמה תעניות נגזרו, כמה קינות נכתבו על אותה שריפה של 24 קרונות סברים בצרפת, שריפת התלמוד בפריז, שרדה כתב רבן יוחנן מפריז את הקינה שעלי שרופה באש. כשהתורה נשרפת עולה זעקה. זהו דבר בלתי אפשרי. איך זה יכול להיות? אבל מאחר שכל עצמו של ספר תורה הוא כלשון הרמב״ם, דברים שבלוחות הברית הן הן שבכל ספר וספר, כל המעלה של ספר תורה היא רק מפני שבספר תורה תמון כל מה שהיה בלוחות. מעתה, מאחר שהלוחות גם נשתברו, לכן גם ספר תורה יכול להיות נשרף. זהו ביטול העוצמה של התורה. הלא כל דברי כאש נאום השם. כאן הייתה פגיעה במימינו אש דת למו. זוהי שפירת יד ימין של התורה. היד השמאלית של תורה היא יד שצריכה להיות שומרת, שמאל דוחה. השמאל צריכה לדחות כל זר וכל מתפרץ, לסלק את כל מי ש לא צריך להגיע ולשמור, להישמר ממנו. אכן ב-17 בתמוז הובקעה העיר. כשהובקעה העיר נכנסה התורה למצב שבו יכולים להתפרץ כל מיני נחשים והקרבים, כל מיני זרים. הרי מדובר כאן בירושלים, המקום שמשם יוצא דבר השם המתגלה בירושלים. כשנפרצה העיר כולם התפרצו פנימה, וכאן נתגלתה התורפה הגדולה. נוצר מצב שאין אפשרות לקיים שמאל דוחה. טבע הדברים הוא שימין פועלת, מקרבת ומחדשת, ואילו שמאל אינה מוסיפה לשומרת על הקיים. השמאל דוחה כל מי שבא לפגוע. כאן נתבטלה השמירה. אלה הם חמשת הדברים שראו את הבתינו ב-17 בתמוז. עומדים כנגד עצם הגילוי שהמציאות התורה בכלל ישראל, שיש לה את הפנים שהיא הולכת אליו ואת החור שהיא מסתלקת ממנו. את העוצמה של ימין ואת כוח השמירה של השמאל. כל זה התבטל ב-17 בתמוז כנגד בהי ברעם, היה היי של חורבן. דברים אלו הם יסוד כל בניין בכל מציאות קיימת, לנו להתבונן בהם. כל דבר קיים הולך לקראת השלמה וברך מכל מפסיד. כוחו גדול במקום שכוחו גדול, והמקום שהוא צריך שמירה צריך להיות שמור שמירה מעולה. כך צריכה להיראות מציאות שלמה, וכל זה נחרב. ימים אלו של בין המצרים הם ימים קשים ומרים, מדין ועונש. אלו ימים שאנחנו מקווים מאוד שקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את כולם לסיסון ולשמחה במהרה בימינו. שלום שלום.